ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף מם דלד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 12 שורות מסוף מם דלד עמוד א'. אומר המשנה, שור שהיה מתחכך בכותל ונפל על אדם. עוד מקרה, נתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם. לכנעני והרג בן ישראל. לנפילים והרג בן קיימה. פטור. כל המקרים האלו קיים פטור. אמר שמואל, פטור, מה הכוונה פטור? פטור ממיתה, דהיינו השור, לא יהיה חייב סקילה כדין שור הנסקל, וחייב בכופר, אבל הבעלים חייבים לשלם דמי כופר, הרי בסופו של דבר נהרג על ידי השור בן ישראל. ועל זה חייב לשלם את התשלום על מיתת אדם, כופר. ורב אמר, פטור מזה ומזה. לפי רב, הוא פטור גם מתשלום כופר. שורת אמרה שמואל, ומי, למה יש חיוב כופר? התם הוא, וכופר כתוב אצל שוה מועד. הגמרא עונה, כדאמר רב, כמו שרב אמר במקום אחר, במועד ליפול על בני אדם בבורות, הכנה מבמועד להתחכך על בני אדם בכתלים. הגמרא שואלת, אם מדובר בכזה דבר שהוא מועד להתחכך על בני אדם בגתלים, יחי בר קטלה הוא. למה אתה אומר שהוא פטור ממיתה? הרי זה שור שלכאורה מתכוון להרוג בני אדם. בשלמה התם, אני יכול להבין שמה למה הוא פטור ממיתה, הדין של רב שהוזכר. חזה ירוקה, הבהמה בהגעתו לבור, ראתה ירק, מאכל בהמה ונפל, וזה חזר על עצמו כמה פעמים עד שנהיה מועד לכך. אלא הכה, מהי עיקה למימר? בהסבר שנתת כאן, מועד לחכך בני אדם לכתלים, איזו אפשרות אחרת מכוונה להרוג בן אדם קיים? נקרא ביחד רש"י. אנחנו מדברים על רש"י לקראת סוף העמוד, שש שורות מסוף העמוד. בשלמה אתם, גבי שור שנפל על אדם בבור, איקה לתרוצי, אפשר לתרץ כדי מתרצין על אתם, היי דלא קדין עלי בנגיחות ראשונות. זה שלא סוקלים את השור בגלל אותם נגיחות ראשונות, כגון דחזי ירוקה ונפל, שלא בכוונה על זה, שראה עשב בתוך פי הבור, הוא בא לאוכלה ונפל, ועקב הנפילה נהרגו בני אדם. אבל פה אומר רש"י, אלא הכה הועיל ומועד לכך, מהי שלא מתכוון איכה, שעל בסיס זה אתה אומר שהוא פטור ממיתה. איזו שלא מתכוון יש כאן? הגמרא עונה, הכנמי, גם במקרה של מתחכך בכתלים ומתחכך בכותל להנתו, הוא משתפשף בכותל להנת גופו של עצמו, של השור. ומנאי הדינן, איך אפשר לדעת שזה כוונת השור? תשובה, דברת דנפל, אחר שהקיר נופל כמתחכך בי, הוא עדיין משתפשף באבנים. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. ועמי צורות נלהו, והשאלה היא, איך אתה מחייב תשלום של כופר? כופר הוא כתוב אצל נגיחות, וכאן ההרג של בן אדם הוא לא בנגיחה, שזה דרך גופו של השור וזה מחייב כופר. כאן הכותל שנפל הרג את הבן אדם, וזה מדין, זה אנחנו למדנו את זה בתחילת המסכת, שזה נקרא צורות, זה כוחו של השור, לא השור עצמו, ואין על זה תשלום של כופר. אמר רב מרי ברי דרב מקנה דקאזו מיני מיני. השור הזה הוא המשיך לדחוף את את הכותל, את האבנים, עד שזה נפל על הבן אדם. כלומר, על ידי דחיפת השור כל שעה נהרג הבן אדם. זה לא דומה לצורות שהשור עומד פה ומעיף משהו וזה הורג מקום רחוק. לא, פה השור כל הזמן מגלגל את האבנים עד שהבן אדם נהרג. תניה קבתי דשמואל וטיופתי דרף. רק נחזור בעניין למשל השור שהפיל כותל, לפי שמואל הוא פטור ממיטה וחייב בכופר, ורב אמר הוא פטור מזה ומזה. ממשיך הגמרא, יש חייב, יש כאן רשימה של דברים, יש חייב במיטה ובכופר, יש חייב בכופר ופטור ממיטה, ויש חייב במיטה ופטור מן הכופר, ויש פטור מזה ומזה. הכיצד? עכשיו נסביר כל אחד מהדוגמאות. מועד בכוונה, אם הוא נוגח אנשים בכוונה, אז חייב, והבן אדם כמובן מת, חייב במיטה ובכופר. בעל השור חייב לשלם את הכופר, והשור הזה נסקל. מועד שלא בכוונה, חייב בכופר, הוא פטור ממיטה. וכאן יש לנו להגיש שזה כמו שמואל, כי במשנה ראינו הוא לא התכוון להרוג את הבן ישראל. הוא הדוגמה של להתחכך בכותל, לא היה כוונה להרוג, אבל הוא היה מועד לפעולה הזאת, אז הוא מועד שלא בכוונה. ועקב כך הברייתא אומרת הוא חייב לשלם את הכופר, וזה מה ששמואל אמר, כי לפי רב באותו מקרה היה פטור מזה ומזה, פטור גם מכופר. הוא פטור ממיטה כי ההריגה של הבן אדם היה שלא בכוונה. הסבר למקרה השלישי, תם בכוונה, הוא הרג בן אדם בכוונה, אבל היה שור תם, חייב במיטה, פטור מכופר, כי כופר זה רק במועד. תם שלא בכוונה, פטור מזה ומזה. והנזיקין שלא בכוונה, רבי יהודה מחייב ורבי שמעון פוטר. אני חושב שראוי לצטט מה שנמצא בשיטה מקובצת, הבאנו את זה בשוליים וכך כתוב שם, וזה ציטוט. וכן פירש הרעה זל וזה לשונו, והנזיקין שלא בכוונה פירוש נזקי קרן, שנתכוון להזיק את זה והזיק לזה. רבי יהודה מחייב וכו', ורבי שמעון פותר. ממשיך הגמרא. אולי לפני שנמשיך רק נקרא ביחד רש"י, שורה רביעית, והנזיקין שור שהזיק שלא בכוונה ולא הרג. אז מה פשר מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון? ממשיך הגמרא, מה הייתה מד רבי יהודה שחייב? תשובה, יליף מכופרו. דיני נזיקין נלמדים מדיני תשלום כופר, מה כופרו שלא בכוונה חייב, וזה נדרש מהפסוק עם כופר, המילה עם מרבה גם שלא בכוונה. אז כמו שכופר שולם גם שלא בכוונה, אף הנזיקין נמי שלא בכוונה חייב. ורבי שמעון יאלף מקטלי דשור, מדיני סקילה של השוקד להריגת השור במיטת ביתין. מה קטלי שלא בכוונה פטור? אין מיטה, לא סוקלים שור אם הוא הרג שלא בכוונה. אף נזיקין שלא בכוונה פטור. ורב יהודה נמי נלף מקטלי, למה שרב יהודה לא יפתור התשלום נזיקין שלא בכוונה כמו שפטור מכופר שלא בכוונה? תשובה, דנים תשלומים מתשלומים, תשלומים של נזיקין מתשלומים של כופר. כופר זה תשלום המוני שחייב שלא בכוונה, ואין דנים תשלומים של נזיקין ממיטה, מדיני מיטת השור. ורבי שמעון נמי נעלף מכופרו, אז רבי שמעון, שהוא פטר בנזיקין שלא בכוונה, למה שלא ילמד מכופר שיש לחייב בנזיקין גם? דנים חיובי דשור מחיובי דשור, אנחנו מדברים פה על נזקי שור ממיטת השור. להפוך כופר, התשלום של כופר זה חיובי דבעלים הוא, אז הוא לא דומה ולכן לא לומדים משם. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, נתכוון להרוג את זה והרג את זה, לפי משנתנו חייב, ובכך מתניתין דלא כרבי שמעון דפוטר. דין זה שייך לשור וכמו כן באדם שרצח. עוד נקודה שנראה בהמשך, מחלוקת רבי שמעון ורבנן בדרשת הפסוק וערב לו וקם עליו. הגמרא, ציטוט מהמשנה, נתכוון להרוג את הבהמה ורג את האדם, פטור. אפשר לדייק מזה, הנתכוון להרוג את זה והרג את זה חייב, שאם הוא התכוון להרוג בן אדם מסוים והרג מישהו אחר, השור כן יהיה חייב מיטה. מתניתין דלא כרבי שמעון, אם נלמד את המשנה בצורה כזאת עם הדיוק, יוצא שהמשנה לא כמו רבי שמעון. דתניא, רבי שמעון אומר, אפילו נתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור. מי טעמה דרבי שמעון, למה זה כך? דאמר קרא, השור יסקר וגם בעליו יומת. נציין שלפי רבי שמעון, גם אם היה כוונה להרוג אבל לא הרג את זה שאליו הוא התכוון, יהיה פטור. והפסוק שצוטט עכשיו מלמד, כמיטת בעלים כך מיטת השור. מה בעלים עד דמכוון לי? לפי רבי שמעון אין חיוב רצח, מיטת בית דין על רציחה, אלא אם כן הנרצח הוא זה שהרוצה התכוון להרוג. יש מצב שאדם התכוון להרוג א' והוא הרג ב', לפי רבי שמעון הוא פטור, אף שור נמי עד דמכוון לי. ובעלים גופי ומנהלן, כשמדובר על בני אדם עצמם, מניין לנו את הדין הזה של רבי שמעון שהתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור? דאמר קרא, וערב לו וקם עליו. מזה הוא לומד עד שיתכוון לו. לא, אין חיוב רוצח עד שהוא מתכוון להרוג את זה שנרצח. ורבנן, היי וערב לו וקם, היי וערב לו מי אבדילי, הרבנן שמחייבים גם בלי שהתכוון אליו, עצם זה שהיה כוונה להמית ומת אדם, גם אם זה לא זה שהוא התכוון אליו, הרבנן אומרים שחייב. מה הם לומדים מהפסוק? אמרי דבי רביאני, פרט לזורק על אבן לגו. זה בא לפתור מקרה שאדם זרק אבן לתוך קבוצת אנשים ונהרג מישהו. היכי דמי, יש כאן פסוק ואנחנו רוצים לדעת לאיזו, מתוך איזו נסיבות צריכים את הפסוק. כלומר, יש מצבים שגם בלי הפסוק יכולתי לדעת שהבן אדם שזרק את האבן יהיה פטור. אז אנחנו נעבור כאן שלושה שלבים, והם המובלטים פה במשולשים שאתם רואים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שלבים בבירור היחידה מזורק אבן לגו, שלב פותלים הרבנן דווקא משום דכתיב, בגלל שיש פסוק ורב לא וקם עליו. ממשיך הגמרא, אי למה דאיקה תשעה כנענים ואחד ישראל ביניהם. הקבוצה שלתוכו נזרק אבן, קבוצה כזאת, תשעה עובדי אלילים וישראל אחד, וישראל נהרג. ואנחנו אומרים שהפסוק אמור ללמד שזה שפטור. טייפוק לי דרובה כנענים נינו. אני לא צריך פסוק בשביל המקרה הזה, הרי רוב האנשים שמה היו היו עובדי אלילים, אז זה הסיבה שהוא פטור. אינמי פלגה ופלגה, גם אם תגיד מתוך 10 אנשים 5 עובדי אלילים ו5 ישראלים, גם אז פטור הזורק את האבן, גם בלי צורך לפסוק ספק נפשות לעקב. זה נקרא ספק 50-50. לא צריכה, לא, אני צריך את הפסוק למקרה הבא: תהיקה 9 ישראלים ואחד כנעני, תיאף אגב ורובה ישראלים נינו. מאחר למרות שרוב ישראלים נינו, והיה מקום לחשוב, אם רובם, יש מושג שרובם ככולם, ולפי הרבנן נתכוון להרוג את זה, והרג את זה חייב. אז למה כאן, בגלל מה? בגלל שיש עובד גלילים אחד, גוי אחד, הוא יהיה פטור? אז אומר הגמרא, כן, כיוון דאיכא חד הכנעני בניהו הוה ליה קבוע, וזה מה שהפסוק מחדש. זה מושג הלכתי קבוע, וכל קבוע כמחצה המחצה דמי, וספק נפשות להקל. הפסוק הופך את המקרה הזה להיות 50-50, למרות שזה לא כך, במציאות זה רק 10%, אחד מתוך 10 גוי. בכל זאת הפסוק מלמד שזה נחשב, מאחר שהאנשים האלו נמצאים במקום שהם קבועים, זה מקומם, ואנשים שנמצאים במקומם זה נפח, זה נחשב להיות קבוע, והפסוק מלמד שכל קבוע כמחצה המחצה דמי, וזה הופך אותו להיות הלכתי, לא במציאות אלא הלכתית, נחשב כאילו זה 50% גויים, 50% יהודים, ואז הכלל ספק נפשות להקל. אנחנו נסתכל ברש"י, לא צריכה, לא, אני כן צריך את הפסוק, דאיכא 9 ישראלים, דאי לאו קרא, הוה אמינא זיר בת ערובה, ולישראל יכווין, ואז הוא נחשב כאילו התכוון לישראל. ואף אגב, דדילמה לאו להי יכווין, גם אם תגידו, בסדר, אבל לא התכוון להרוג את זה שנהרג, מצד הרבנן זה לא משנה, להתכוון להרוג את זה ורק את זה חייב, לפי שיטת הרבנן. כל זה, כך הייתי חושב. כמה שמלן קרא דהוי והבי לקנני קבוע ביניהם, כמחצה המחצה דמי, זה הופך את העניין להיות חצי חצי, וספק נפשות להקל. ולכל מילי דקיימלן קבוע כמחצה המחצה דמי, יש הרבה סוגיות שמבוססות על היסוד הזה, הכלל הזה, מאי קרא נפגלן, זה נלמד מהפסוק הזה, ורב לו וקם עליו. המשנה בשוליים תחת הכותרת נושא, אתם רואים, כתבנו 1, רשימה של שברים שאם הוגו אדם חייבים סקילה, 2, מחלוקת תנאים בשור אפקר שהמית עם חייב סקילה. המשנה, שור האישה, אומר רש"י בדיבור המתחיל, שור האישה בגמרא, אני קורא מתוך רש"י שם, שור האישה דלא תימא בעל השור כתיב לשון זכר, אז לא למעט שור של אישה מהדינים האלו, אלא אם שור של אישה שהבעלים של השור היא אישה והשור הזה הורג אדם, השור חייב סקילה. יש תוספות שמתייחס לאותו עניין, התוספות האחרון, שור האישה הצליח לתאים משנדמר ליהם כי ייגח נגיחה למיטה, נגיחה לנזיקין, ובנזיקין כתיב איש, דווקא לכך הצטריך ריבויה, לכן יש צורך לרבות את המקרה הזה שהוא לא, נקרא לזה, לא מובן מאליו לפי פשוטו של מקרא. נחזור למשנה, ושור היתומים שאין להם אפוטרופוס, שור האפוטרופוס, כלומר זה שור של יתומים, ועל האפוטרופוס מוטל האחיו לשמור על השור, והוא הלך ורצח אדם, הרג אדם. שור המדבר, שור ההקדש, שור הגר שמביאים לו יורשים. מה הדין בעניין גר שמביאים לו יורשים? נכסיו הם הפקר. הגמרא תתייחס לדמיון בין מספר 4, שור המדבר, שזה גם הפקר, מספר 6, שור הגר שמביאים לו יורשים. בכל מקרה, הרי אלו חייבים מיתה, אם הם הרגו אדם, הורגים את השור הזה. רבי יהודה אומר, שור המדבר ושור ההקדש ושור הגר שמת פטורים מן המיתה, לפי שאין להם בעלים. שור המדבר, כפי שאמרנו, זה הפקר, וגם שור הגר שמת אין בעלים. הקדש זה לא נקרא בעלים במובן הרגיל, כלומר בעלים הדיות. תנו רבנן, הגמרא מביאה ביתה שמתייחסת לעובדה שהמילה שור כתוב 7 פעמים בפרשה שמוזכר שור הנוגח אדם. שור שור, 7, זה כמו מופיע 7 פעמים, להביא, וזה בא לרבות, ואנחנו נביא את הרשימה שראינו עכשיו במשנה, להביא שור האישה. רק נציין שאנחנו, אם סופרים את הרשימה, נראה כאן 6. אז תוספות, השני מהסוף אומר שור, שור 7, חד לגופי, חד זה למד את הדין עצמו, ששור שנוגח מחייב את הבעלים לשלם, זה לגופי, הדין עצמו, ושיט לעטויי, ועוד 6 פעמים הופעת המילה שור לרבות. ומה זה, מה הם באים לרבות? להביא שור האישה, שור היתומים, שור האפוטרופוס, שור המדבר, שור ההקדש ושור הגר שמת ואין לו יורשים. רבי יהודה אומר, וכאן המספרים שאתם רואים מתייחסים לרשימה שקראנו עכשיו, שור המדבר ושור ההקדש ושור הגר שמת ואין לו יורשים פטורים מן המיתה, לפי שאין להם בעלים. בשוליים תחת הכותרת תת נושא כתבנו שיטת רב הונא ברבי יהודה, אפילו נגח ואחר כך הקדיש או הפקיר, כלומר בשעת הנגיחה הם היו בבעלות פרטית הדיות, אבל אחרי הנגיחה או שהבעלים הקדישו או הפקירו פטור. עכשיו הגמרא, אמר רב הונא, פותר היה רבי יהודה, רבי יהודה הוא זה שפטר את שלושת הנרשמים, למשל שור המדבר, זה שור הפקר. הוא פותר היה רבי יהודה אפילו נגח בשעת הנגיחה היה בבעלות, ולבסוף הקדיש, נגח ולבסוף הפקיר. ממי? מניין לנו שכך סובר רבי יהודה? וכאן תשובה ארוכה וסומן 4 שורות תשובה. בדקתני תרתי, מזה שמופיע פעמיים כאילו אותו דבר, עניין שור ההפקר פעמיים, ואיפה? מספר 4 ומספר 6, שור המדבר ושור הגר שמת ואין לו יורשים. שור הגר שמת, מה הניהו? מה זה? איך נתאר את זה? תקיימה ואין לו יורשים, אותו גר שמת ולא השאיר יורשים, הווה לשור הפקר, היינו שור המדבר, היינו שור הגר שמת ואין לו יורשים. אז למה צריך פעמיים ללמד אותו דבר? דהיינו שור הפקר הוא פטור, אלא לאו כמה שמלד אפילו נגח ולבסוף הקדיש, כמו שרב הונא אמר, גם אם בשעת הנזק או בשעת הנגיחה, אמנם אנחנו מדברים פה על נזק שגרם מיתה, גם אם בשעת הנגיחה השור היה בבעלות, זה בשעת הנגיחה היה בבעלות אבל בסוף לא, כלומר לפני שהשור התחייב הוא כבר לא היה בבעלות, נגח לו בסוף הפקיר. גם במקרים כאלו פטור, שמע מינה. זה הוכחה לטובת רבי יהודה. תניה נמי אחי, יתר הכן רבי יהודה, אפילו נגח ולבסוף הקדיש. לא רק שור שכבר אפקר נגח בשעת הנגיחה כבר היה אפקר, לא רק זה, אלא גם נגח ולבסוף הקדיש, נגח ולבסוף הפקיר, פטור, שנאמר והוא עד בבעליו והמית. וכאן יש קטע בסוגריים, שתי שורות, שהלשון לא מדויק, אז נמשיך אחרי הסוגריים, עד שתהי, מתי יש חיוב מיטה על השור, עד שתהי מיטה ועמד בדין, וגמר דין שווין כאחד, שיש בעלות עד לשלב של גמר דין. בתוך הסוגריים, נחזור ונקרא, הפסוק והוא עד בבלה והמיד אומר לנו עד שתהי מיטה ועמד בדין שווין כאחד, ברשות אחד, היינו בבעלות, בבעלות פרטית. שאלה בתמיהה וגמר דין, לא בעינן, זה שלב יותר מאוחר, והאשור יסכל גמר דין הוא, בפסוק מוזכר, ויש לנו בגמרות המסומנות בשוליים הפסוק ממלוא שמות פרק חפה לפסוק חפתת, ושם אני קורא מתוך השוליים, ואם שור נגח הוא מתמול של שום ועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת. אז הפסוק שאנחנו מצטטים והוא עד בבעליו כולל גם השלב של גמר דין. אלא אימא, ממשיך הגמרא, עד שתי מיטה ועמד בדין וגמר דין שווים כאחד, רק בתנאים כאלו שמשעת הנגיחה עד לסוף הגמר דין השור בבעלות, רק אז אפשר להעמיד את השור על כך שהוא הרג אדם. אבל לפי רבי יהודה, אם עד השלב הרון, בין עד ולא עד בכלל, עד שמגיעים לשלב הרון כבר הופקר, אין מיטה על השור. עד כאן שיעורנו להיום.